קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
היי דר ושנה טובה. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה. נהוג לקבל החלטות טובות לקראת השנה החדשה, ואם ההחלטה הטובה שלכם זה לשמוע את סינמסקופ ברדיו הקצה, אשריכם, הגעתם. היום תוכנית מספר 357, אני יאיר רווה. אנחנו בדרך כלל ביום רביעי פה, בתשע בבוקר, היום יום חמישי. כי אתמול היה יום כיפור. הייתי עסוק. היום שישה באוקטובר 2022, י' ב' תשרי תשין פי, י' א' תשרי תשין פי ג'. ברוכים הבאים לשנת תשין פי ג'. תהיה שנה פגז. התוכנית הראשונה שלנו לשנה העברית הזאת. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה על האוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שעולים שם, תכנים כתובים, תכנים מנוגנים, האזינו וקראו ב-kzradio.net. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, גם בשנה הזו, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לאירועים והקרנות בשבוע הקרוב. הערב, יום חמישי בשעה 9, שימו לב, סינמטק תל אביב נרגש להציג את נפטון פרוסט, הסרט הראשון שיוקרן במסגרת הפסטיבל החדש בניהול הסינמטק, פסטיבל סאונדטרק תל אביב. זהו טיזר לפסטיבל שיתקיים בנובמבר, פסטיבל קולנוע על מוזיקה שיציג תוכנית מגוונת של סרטים, תעודיים ועלילתיים, מפגשים יוצרים, הופעות, סדנאות ועוד ועוד. זה יהיה בנובמבר. אז זה נרחיב בהמשך. בינתיים, אתם, אז הנה סינמסקופ ברדיו הקצה, מוזמנים להזמין כרטיס באתר הסינמטק לפנטזיה הזאת, שנקראת נפטון פרוסט, פנטזיה פוטוריסטית, מלאה צבעים וביטים אפריקאים שיצרו המוזיקאי והרפר סול וויליאמס, יחד עם בת זוגו. לפני הסרט התקיים הרצאה קצרה של סול וויליאמס, על סול וויליאמס, לא של סול וויליאמס, על סול וויליאמס, ויצירתו מת אורי זר אביב, ידידנו, חברנו. אז הוא יהיה שם הערב לדבר על סול וויליאמס. צריך לזכור שסול וויליאמס, הוא זוכה סנדנס, הסרט הראשון שלו, זכה בסנדנס. אז זה הסרט החדש, נפטון פרוסט, סרט של על מוזיקה פנטזיה פוטוריסטית אפריקאית. אז אתם, אם אתם רוצים לראות את הסרט הזה ב-15 שקלים בלבד, כל מה שאתם צריכים לעשות לכם, בלעדית לכם, למאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, להקיש את קוד ההנחה KZ22, KZ22 באתר סינמטק תל אביב. כשאתם נכנסים להזמין לכרטיס לדבר הזה. עוד טיזר לסאונדטרק, בשבת, ב8:30, מוצאי שבת, סרט הופעה מיתולוגי של בילי ג'ואל ביאנקי סטדיום ב-1990, עותק משוחזר עם סאונד משודרג, חומרים חדשים שלא נראו קודם, וכל הלעיתים של ג'ואל שמציין 50 שנות קריירה ממש בימים אלה. ועוד בשבת, ב-9:30, במסגרת המחווה לזכרו של המבקר אורי קליין, יוקרן לסרט פלישת חוטפי הגופות, הגרסה מ-1956 של דון סיגל, אחת מהיצירות הבולטות של התקופה, שהצגה בעזרת פחדי בלהות מעולמות זרים וחזרים את האימה הכללית מהמלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות של אז. בראשון, התשעה באוקטובר, בשעה 9, גם כחלק מהמחווה לאורי קליין, יוקרן הסרט ג'וני גיטר, מערבון של ניקולס ריי, שהציב באופן מקורי וחריג אישה במרכזו, בגילומה החד פעמי של ג'ון קרופורד. מומלץ מאוד לא רק לחובבי מערבונים, אבל אני צריך להגיד מומלץ מאוד לא רק לחובבי מערבונים, אבל למשל אם אתם אוהבים את נשים תחת, על סף התמוטטות עצבים של, של אלמודובר, אז בתחילת הסרט שרואים אותם מדבבים סרט, זה הסרט שמדבבים, את ג'וני גיטר. וגם אהוד בלנאי מזכיר את זה באחד משיריו. באמת מרוון מיתולוגי לזכרו של אורי קליין ביום ראשון בתשע בערב. כל הפרטים על כל הסרטים האלה והכרטיסים וסרטים נוספים, כל זה תמצאו באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. אז זהו, שנה חדשה, ואנחנו אבל ממשיכים כרגיל בכל מה שעשינו, נדבר על סרטים ועל פסטיבל חיפה. כל זה קורה בשבוע הקרוב, אבל בגלל שהזכרנו את בילי ג'ואל, שבמוצאי שבת בשעה 8:30, אתם זוכרים? סרט ההופעה שלו מ-1990 ביאנקי סטדיום יוקרן בסינמטק תל אביב, במלאת 50 שנה לקריירה שלו, שהתחילה ב-1972, וב-1982, בדיוק לפני 40 שנה, ממש, בימים אלה, לפני 40 שנה, יצא השיר הזה. בילי ג'ואל, 1982, ספטמבר 1982, Pressure.
But here you are in the night, two men out and
בילי ג'ואל. 1982. שר על פרשר, לחץ. הייתי אז יותר צעיר. לא כל כך הבנתי על מה הוא שר. ואיכשהו נראה לי שרבים שנה אחר כך, השיר הזה רלוונטי ואקטואלי יותר מאי פעם. בואו נתחיל לדבר על סרטים. נשלים כל מיני דברים שהפסדנו לאורך חיי. הזמן האחרון, סרט חדש שעלה בסוף השבוע האחרון, סרט ישראלי בשם קריוקי, אולי שמעתם עליו, סרט אני חושב שכבר יצר סביבו איזשהו בז, הוא היה אחד המועמדים הבולטים בתחרות פרסי אופיר, עם 14 מועמדויות, ולא זכה בפרס הסרט, וזה מעניין, כי אני חושב שאפשר לתאג את קריוקי כסרט הכמעט, הוא נכנס לתחרות הישראלית בפסטיבל ירושלים, ואני, שוב, אולי הכל באשמתי, הייתי בטוח שהוא יזכה בפרס הסרט הטוב ביותר, הוא היה הסרט הכי בולט מבין הסרטים שהיו שם, והוא לא זכה, זכה הדרך לילת. ואז הוא נכנס לפרסי אופיר, והיה הסרט הכי מדובר בשלב הראשון של המועמדויות, הסרט שקיבל הכי הרבה מועמדויות לצד סינמה סיבה, לצד ולריה מתחתנת, וגם פה הייתה תחושה שהוא המועמד המוביל במרוץ, אבל איכשהו לאורך התחרות, משהו שם דח, משהו ביחס אליו השתנה, והוא לא זכה במקום הראשון, בפרס אופיר, בסוף זכה סינמה סיבה. עכשיו, אני בטוח, בגלל שעשיתי את המדגם שלי, והוא הוביל במדגם, אז הפער בינו ובין סינמה סיבה, אני חושב שהיה מאוד מאוד קטן. מבחינת כמות הקולות, אבל עדיין, הוא לא זכה. הוא לא זכה פה, הוא לא זכה פה. וזה מעניין, כי אני חושב שזאת קצת הכותרת שלי לסרט הזה, זה מין סרט כמעט. הוא כמעט טוב, הוא כמעט טוב מאוד. ויש בו משהו מאוד מעניין, אני חושב שסרט שראוי לראות אותו, בעיקר כי אני חושב שאנחנו צריכים להתוודע על השם של היוצר שלו, משה רוזנטל, שכבר עושה כותרות בשנים האחרונות, אם אתם עוקבים אחרי דיווחי התעשייה, אז השם משה רוזנטל לא אמור להיות זר לכם. אולי לא ראיתם עדיין דברים שלו, אבל הוא לא אמור להיות זר. הוא עושה לפחות שני סרטים קצרים שהוא די מדוברים ודי מוצלחים, והוא מכר איזשהו פורמט לטלוויזיה האמריקאית, וסרט שלו היה בחממה, תסריט שלו היה בחממה, חממת התסריטים של ירושלים, סרט שנקרא עצמאות, שחשבתי שזה הולך להיות הסרט הראשון שלו, אבל אז בסוף קריוקי הגיע לקו שבו יצר אותו סרט שהופק על ידי חברת ההפקות של החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, במענק שהוא קיבל, של שהאוניברסיטה נותנת לבוגרי החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, סליחה, צריך לומר עכשיו בית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, אז זה ממש כזה מין הפקת אין-האוס של אוניברסיטת תל אביב, של בית הספר לקולנוע שם. ומבחינתי זה תרגיל מרתק בסגנון, זה סרט שמהר מאוד, מאוד מושך את העין, זה סרט שיש בו איזשהו סוג של עמדה ויזואלית מאוד, מאוד משמעותית, שיתוף הפעולה של משה רוזנטל עם הצלם שלו דניאל מילר, סרט מאוד צבעוני, שמתרחש בעצם בעיקר בשתי דירות, בבניין חדש, בית מגורים חדש, דנדש, יוקרתי, מלוטש ומלוקק איפשהו בחולון. איכשהו מין תיאור כזה של אנשים הרגילים שגרים בבתים רגילים שעובדים למחייתם ויש להם כסף, אז ססון גבאי וריטה שוקרון הם זוג כזה, הוא מורה, הם זכו שניהם בפרסי אופיר על התפקידים שלהם, עוד מעט נדבר על התפקיד שעושה ססון גבאי בסרט. הם גרים שם, ולפנטהאוס מגיע שכן חדש עם המזרטי שלו. יש לו מכונית יותר יוקרתית ויותר מהודרת של כל שאר אנשים שגרים בבניין הזה, ומיד הוא חוסם להם את הדרך בחנייה, חוסם את המכונית, המכוניות שלהם מכוניות יותר ישנות ויותר רגילות, יונדאי, הונדה, כאלה, והוא גר בפנטהאוס, והוא חי חיים נוצצים, והוא עושה מה שבא לו, ויש אצלו דוגמנים ודוגמניות וטרנסג'נדרים, והוא שר, יש לו מכונת קריוקי, ועושה מסיבות, ועושה קוקטיילים, והוא נורא נורא חריזמטי ונורא מלוטש ונורא יפה, וזה ליאור אשכנזי, באמת תפקיד מאוד 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 מתאים לו, מאוד, תפקיד מאוד ג'ורג' קלוני כזה, מישהו ש, שאתם מבינים למה אנשים רוצים להיות בקרבתו, בנוכחותו. הדבר שלא מוסבר בסרט ולא מובן בסרט זה מה הוא עושה שם. כלומר, למה מכל מקומות האיש הזה, עם המזרטי שלו ועם האושר שלו, האושר בעין וההצלחה שלו, למה הוא בא לפנטהאוס בחולון ולא במקום אחר? כלומר, מה התפקיד? למה הוא שם בעצם? גם על זה עוד רגע נדבר. והנוכחות שלו, שהיא לכאורה מעצבנת, כי הוא גם חוסם אותם בחנייה, וגם מנגן במכונת הקריוקי שלו, שזה כאילו, נכון, הרעיון הזה של הקריוקי במרפסת, באמצע הלילה, זה ממש המודל לישראלי המכוער, לדבר הזה ש, שאנחנו צריכים לסבול בבתי שיקון, בבתים משותפים, שאנשים עושים שהם לא מתחשבים באחרים, אלא עושים דברים שם. זה ממש, אני חושב שמכונות הקריוקי הפכו למפגע המשמעותי ביותר בחיי המגורים של, של האנשים הרגילים שחיים בבתי דירות בשנים האחרונות. והנה, מגיע האיש הזה, גם חוסם בחניה וגם עם מכונות הקריוקי, והגיבור שלנו, ססון גבאי, מוצא שלמרות שהוא מעצבן אותו, הוא דווקא איכשהו מוצא בו משהו מעניין. הוא מוצא בו איזשהו סוג של דמות שמהווה עבורו איזושהי השראה. משהו שהוא רואה שהוא אף פעם לא היה. והדמות של ליאור אשכנזי, הדמות של האיש המוחצן, העשיר, שעושה מה שהוא רוצה, ששום דבר לא עומד בדרכו, איכשהו מאמץ את ססון גבאי כמין בן טיפוחים, אבל עד מהרה אנחנו מבין שזו דרכו עם כולם, האיש הזה הוא פלרטטן, הוא מפלרטט עם כולם, הוא רוצה להתחבב על כולם, הוא רוצה שכולם יחבבו אותו, וזה לא משהו ספציפי עם ססון גבאי, זה דרכו, זו דרכו בחיים, להיות מסמר המסיבה, להיות האיש הכי אהוב, האיש הכי ממגנט בחדר. ססון גבאי עובר פה תהליך, הוא בעצם האיש שעובר את התהליך הכי משמעותי בסרט, והוא באמת עושה תפקיד יוצא דופן, זה תפקיד שכשרואים אותו אומרים, אוקיי, ססון גבאי הולך לזכות בכל הפרסים שהוא יהיה מועמד להם, כמו אם היה ברור שהוא יזכה בפרס אופיר, היה ברור, הוא עושה תפקיד, שהדבר הכי שאני הכי דומה שראיתי אותו, ואמרתי וואו כזה בכל רם כשראיתי אותו בלייב, זה קווין ספייסי באמריקן ביוטי, שזה תפקיד קצת דומה. על מישהו שהוא כבוי, שהוא כזה כבוש תחת אשתו, תחת העבודה שלו, אדם נטול דומיננטיות, ושמשהו פתאום מעורר אותו לעבור איזושהי טרנספורמציה, ולקחת איזושהי סוג של בעלות או אחריות, או איכשהו לצמוח בתוך החיים שלו, לעשות איזושהי סוג של טרנספורמציה חיצונית, ללכת לחדר כושר, לצבוע את השיער, ולעבור את התהליך הזה מול הבן אדם הזה שמהווה השראה, ושאולי מהווה מורר בו קנאה, והוא רוצה להיות קצת יותר כמוהו, והאיש הזה מעודד אותו, להיות יותר ממה שהוא נמצא, במקום שבו הוא נמצא עכשיו. אז הטרנספורמציה שעובר ססון גבאי היא באמת מאוד מרשימה בסרט הזה, מאדם כזה כפוף ושפוף, לאדם שמגלה את העמידה שלו. ולכן, אני חושב שהדבר העיקרי שיש בסרט הזה, זה קריזמה. אני חושב שהבמאי והצלם עובדים על נוכחות, החל ממש מהשוטים הראשונים של הנוכחות של המכונית. כן? המכונית שנוסעת ברחובות חולון, ואחר כך האופנוע שהם נוסעים עליהם. והדמות הזאת של, 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 של ליאור אשכנזי, שממש כזה כובשת והופכת אותה, כל מי שצופה בה לאוהד, למרות שאנחנו יודעים שהוא כאילו באמת לא הישראלי הכי משוכלל שיש, אלא מישהו שהוא כולו פוזה. וגם קצת הסרט הוא כזה. הוא מישהו כזה שמאוד עוסק בחיצוניות שלו, מאוד עוסק בנוכחות שלו, וזה עובד. וזה עובד. אבל אז מתחילות להעלות השאלות, מה בעצם ה... סיפור הזה. מה הסיפור עם הדמות הזאת של ליאור אשכנזי? ומה הסיפור עם הסרט הזה? מה הסרט הזה אומר? לשם מה הוא נמצא? מה התהליך הזה שעובר ססון גבאי מול ליאור אשכנזי בסרט הזה. וזה המקום שבו הסרט הופך מתרגיל בסגנון, תרגיל מאוד מאוד מוצלח, לכן אני חושב שהסרט הזה ראוי לראות אותו על מסך גדול, כי הוא מאוד ויזואלי, מאוד מסוגנן, למרות שיש בו משהו קומפקטי, כאמור, זה, פחות או יותר זה ארבעה שחקנים בשתי דירות, שוב, יש שחקנים משני, אריה צ'רנר וקובי פארג', ויש עוד דמויות שנמצאות שם, אבל עיקר הסרט זה ארבעה אנשים, שלושה אנשים בעצם, בשתי דירות, ושמשהו שם, בדמות של ליאור אשכנזי, מעורר את מערכת היחסים בין ריטה שוקרון ובין ששון גבאי. ואז יש את השאלה, האם הוא שטן או מלאך? האם הוא מישהו שמייצג איזשהו יצר רע? האם הוא דמות אפלה? מה התפקיד שלו? מה גורם בו? מה נמצא בו? מה יש בו? שמעורר ככה את הזוג הזה. אני חייב לומר שאין לי תשובה טובה לסרט, כי אני לא בטוח שהסרט נותן תשובה טובה, ואיך יבוא הבמאים ויגידו, זה מסתורים, זה משהו שקורה, מערכת יחסים בין אנשים, בין שכנים, מפגש מקרי עם מישהו שתפגש במעלית שיכול לשנות את מסלול חייך, והכל טוב ויפה, אבל יש בסרט איזשהו אלמנט שכל הזמן הרגשתי, שוב, יכול להיות שזה אצלי, הרגשתי שהוא סוחב לכיוון אחר. אולי זה גם קצת קשור לזה שראיתי את הסרטים הקצרים של משה רוזנטל. הסרט הזה, קריוקה, הוא קצת הרחבה לסרט אחר שהוא עשה, גם על מורה בשנת שבתון, שמתפלח לבריכה ופוגש שם ילדים צעירים, ומשהו מתעורר בתוכו. משהו שם כזה, הנאורים מתעוררים, התחושה הזאת של חיים שהוחמצו, או משהו שהוא היה יכול לעשות ולא עשה. אז נראה לי שקריוקי הוא קצת פיתוח של הרעיון הזה, כי גם פה ששון גבאי הוא מורה, אם אני זוכר נכון, ושמשהו בתוכו מתעורר ברגע הספציפי הזה. יש רגעים בסרט, בחצי הראשון של הסרט, כשהוא כל הזמן הוא רק כולו פוטנציאל, ובאמת מאוד מאוד מרשים, שרגע חשבתי שיש פה איזשהו סוג של פולנסקי ישראלי, משהו שהדמות הזאת, הדמות של ליאור אשכנזי, שהיא דמות שיש בה אלמנט של מישהו שמייצג את היצר הרע, איזשהו סוג של דמות סטנית, דמות כמעט מטאפורית, שנכנסת לתמונה ומעוררת דווקא את היצרים הכי גרועים שיש בבני אדם. קנאה, תחרות, רצון לבלוט מבחינה חיצונית ולא מבחינה פנימית, כל מיני רעיונות כאלה שפתאום מתעוררים אצל האנשים, כל האנשים שחגים סביב אותו בן אדם, כן? ששרים קריוקי, שמגיעים למסיבות של דוגמנים ודוגמניות, שמתעסקים יותר במראה שלהם מאשר במהות שלהם. וכל זמן ציפיתי שהסרט ילך לכיווני רומן פולנסקי, של הדמות האפלה, הדמות המסתורית שמגיעה, ומשהו קורה, מוטל איזשהו סוג של כאוס לתוך הסיפור הזה, זה לא הולך לשם. שוב, לא אקלקל את הסרט, זה הולך למקום אחר, זה הולך למקום הרבה יותר נחמד והרבה יותר חמוד, לכן הסרט, אני חושב, בסופו של דבר הוא גם נורא קראוד פליזר, בסופו של דבר, ואולי זה יאמר לזכותו, אבל נרגשתי שהגרעין של הסרט והמקור של הסרט, הוא מגיע למקום הרבה הרבה יותר אפל, וקצת התבאסתי שהסרט לא הולך למקום האפל הזה, שהוא לא חוקר את הצד הזה, ולא עונה לו לשאלות, מה הדמות הזאת של ליאור אשכנזי? מה היא עושה שם? מאיפה הוא בא? למה הוא שם? הכל מקרה? הכל במקרה הוא שם? במקרה הוא פגש את ששון גבאי? אני מרגיש שהיה יכול פה משהו הרבה יותר עמוק, כאמור, שני הדברים שחשבתי להם, זה מצד אחד אמריקן ביוטי, מצד שני, הסרטים של רומן פולנסקי, לא יודע, מירח מר. מין משהו כזה שיקרה, שישבור ויטלטל את הבניין הזה. זה משהו דומה שהמציאות הזאת, המציאות שבתוכה הסרט פועל, הזכירה לי קצת את הסרט של לרן קולירין, ההתחלפות. שמתרחש במין בניין דומה, אמנם ברמת אביב, במין בניין דומה, בזוגיות דומה, עם אנשים דומים, במפגש של שכנים שמעורר את את הגיבור. שם הסרט הרבה יותר אבסטרקטי, אבל הוא לוקח את זה לזה שהחיים של הגיבור באמת מתפוררים. הוא פשוט באמת מתקלפים, הוא לא מצליח לאחד אותם לגמרי. גם הסרט מתפורר, אבל קורה שם איזשהו, קורה שם איזשהו סוג של משבר תודעתי, קוגנטיבי של הגיבור, שהוא לא מצליח יותר להסתכל על החיים שלו כפי שהם היו. במקרה של קריוקי, הסיפור בסופו של דבר הוא סיפור הרבה יותר חמוד, על איך איש שכן שמגיע הביתה עוזר לזוג למצוא מחדש את זוגיותו. ואיכשהו, כן, חמוד ונחמד, אבל אני חושב שזה יכול להיות הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול. או במילים אחרות, אני מאוד אוהב את איך שמשה רוזנטל מביים, התסריט, אני חושב שהוא כאילו חצי הדרך. הוא לא שם. ושוב, הוא כאילו, הוא התחיל כמשהו אחר, והעבר הפך להיות איזשהו סוג של סרט חמוד, קראוד פליזרים. שוב, זה לא רע, אבל אני חושב שכל הרעיון היה ללכת למקום אחר, הרבה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אפל, הרבה יותר דרמטי, ושיקח את החריזמה, את הקריזמה של והמבוכה, והרגשות הלא פתורים שיש בתחילת הסרט, ולהקצין אותם עד הסוף, לפרק שם הכל. אז קריוקי הוא כמעט, אני מבין את זה שהוא מקום שני בתחרויות האחרונות, שסרט שקשה להתעלם ממנו, אבל קשה גם להצדיע לו עד הסוף, לפחות מבחינתי. מה שכן, את זה כבר ניגנתי בעבר, אחד הדברים שאתם, אם תלכו לסרט, לא תוכלו להפסיק לחשוב עליו ולזמזם אותו, יש לו מעט סצנות של קריוקי, אחת הסצנות היפות בסרט, ושובות הלב, שובות הלב, ושוברות הלב בסרט. ססון גבאי שר את קטע הקריוקי שלו, והוא שר שם את שיר של אבי טולדנו. בדיוק מלפני 50 שנה, 1972, השיר נקרא מה חשוב היום, זו הגרסה של אבי טולדנו, לשמוע את ססון גבאי, תלכו לראות את קריוקי בבתי הקולנוע.
אני הולך קדימה, לא מביט אחור, וחושב דרך לשכוח לא לזכור כי כל מה שהיה איננו אלוהים יושב למעלה שם בעננים ואני יושב למטה לא בעניינים מה חשוב היום מה חשוב אתמול מה חשוב הכל אם נמשיך לרצות יסתדר הכל מה חשוב היום מה חשוב אתמול מה חשוב הכל מה אם נמשיך לרצות מה יסתדר הכל אלך על אם הדרך לא אפסיק לצעות גם ברך לך לי עוד ועוד כי כל מה שהיה איננו אלוהים יושב למעלה עם המלאכים ואני קטן למטה מחפש דרכים מה חשוב היום מה חשוב אתמול מה חשוב הכל אם נמשיך לרצות יסתדר הכל מה חשוב היום מה חשוב אתמול מה חשוב הכל מה אם נמשיך לרצות מה יסתדר הכל גם פחד לא נדע מחוב ונלך יחד עד הסוף הטוב כי כל מה שהיה איננו את פני אשים קדימה לא אביט אחור ותראו אני מבטיח מבטיח לא לחזור מה חשוב היום מה חשוב אתמול מה חשוב הכל אם נמשיך לרצות יסתדר הכל מה חשוב היום מה חשוב אתמול מה חשוב הכל נמשיך לרצות מה יסתדר הכל מה חשוב
תולדנו. מה חשוב היום? שיר שמופיע בפסקול הסרט קריוקי בביצוע ססון גבאי.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
קבלו עדכון, הסרט הכי טוב שמציג עכשיו בבתי הקולנוע יצא בשנת 2009 וחזר עכשיו להקרנות חוזרות בבתי הקולנוע. דיברנו על זה, יש מצוקת סרטים, לפחות סרטים הוליוודיים גדולים, ולכן האולפנים מוציאים מחדש סרטים ישנים, בעותקים חדשים. הנה, ממש היום יוצא לבתי הקולנוע ספיידרמן, שוב, עוד פעם ספיידרמן, אין דרך הביתה, אבל הסרט שאני מדבר עליו הוא אבטאר של ג'יימס קמרון מ-2009, שיצא עכשיו שוב לבתי הקולנוע, בעותק משודרג, משופץ, מחודש, כהכנה לקראת זה שבדצמבר יצא אבטאר 2, 13 שנה מאוחר יותר ומאוחר מדי. המחשבה היא מחשבה נכונה, כלומר בשנים האלה כל מי שהוא בגיל פוטנציאלי לראות את אבטאר 2 מ-12 עד 20, רוב הסיכויים שלא ראה את אבטאר או בכלל או בוודאי לא בבתי הקולנוע, אז זו הזדמנות לראות אותו. עכשיו, אני ראיתי את אבטאר בקולנוע, חיבבתי אותו, סרט, חשבתי שהוא אחלה סרט כבר במקור, אבל תזכרו שבשנת 2009 לא היה לנו איימקס בישראל. איימקס בישראל זו תופעה בת 10 שנים, רק משנת 2012 או 2013. ולכן, זו ההזדמנות שלכם לראות סוף סוף את אבטאר בתלת מימד בתלת מימד באיימקס. ולא הייתי מוותר על ההזדמנות הזאת. ממש לא הייתי מוותר על ההזדמנות הזאת. עוד דבר צריך לזכור, בשנת 2009 לא היו הקרנות דיגיטליות בישראל. הסרט תוקרן אז בפילם 35 מילימטר, סרט שהוא כל כך כולו דיגיטלי. אז לראות אותו בהקרנת איימקס דיגיטלית בתלת מימד, אני חושב שזה הכי קרוב לאיך שהסרט אמור היה להיראות מלכתחילה עבורנו. וגם, אני חושב שמימד הזמן עשה לסרט חסד, כי כשסרט יוצא והוא הופך להיות לדיבור, וכולם, והוא הופך ללהיט, אני מזכיר לכם, ב-2010 הוא הפך לסרט הקופתי בכל הזמנים, הביס את טיטניק, סרט אחר של ג'יימס קמרון, לתואר הזה. מאז כבר התחלפו סרטים, כן? הנוקמים כבר הדיח אותו ממקומו, אבל הוא אחד הסרטים הגדולים של התקופה, ולכן באמת בזמן אמת, ממש הייתה מין מלחמת תרבות כזאת, האם הוא פופולרי מדי בשביל לחשב לטוב, או האם הוא פרימיטיבי מדי בשביל לחשב לטוב. יש משהו מאוד בסיסי ויסודי בסרט הזה. אז עכשיו אנחנו 13 שנה אחר כך, אפשר לאמוד את הסרט בתור כבר קלאסיקה, בתור להיט גדול, ולראות אותו במידה מסוימת כמו שאולי ראו את לורנס איש הרב בסוף שנות ה-70, או באמצע שנות ה-70. כלומר, שנים אחרי שהסרט נעשה, זכה באוסקרים שלו, היה מועמד לאוסקרים שלו, בואו נמדוד מה הוא שווה. והוא שווה המון. כלומר, הסרט הזה, קודם כל, עשוי נפלא, מאוד מאוד אפקטיבי, והוא באמת גם בית ספר להבין את הקולנוע של ג'יימס קמרון, ואת האופן שבו ג'יימס קמרון מלמד אותנו קולנוע, על פשוט איך להכניס אותנו לתוך סרט, לתוך סיטואציה. זה קורה כל כך מהר, כל כך באפקטיביות. אז נכון, ג'יימס קמרון הוא לא תסריטאי מאוד מתוחכם, הוא באמת רץ קדימה אל תוך העלילה, אל תוך האקשן, לתוך הקונפליקטים. הדמויות מייצגות ערכים אבסולוטיים, יש את הרע האבסולוטי, יש את הטוב האבסולוטי, ויש את הדמויות שנעות ביניהם. אבל הרעיון הוא באמת רעיון שהוא מאוד מזכיר את לורנס איש הרב בסופו של דבר, על הלוחם שמגיע ככוח כובש לעולם זר, ומגלה שהוא דווקא מזדהה יותר עם המקומיים, ולא עם הצבא שאיתו הוא מגיע, והוא רוצה, הוא עובר צד ומחליט להגן על האוכלוסייה המקומית, להשתתף בקרב שלהם, של האוכלוסייה המקומית, ולהציל אותה. יש הרבה דיבורים סביב זה. ג'יימס קמרון עד היום מקדם סביב הסרט את הרעיון הזה של להגן על אוכלוסיות ילידיות, על אוכלוסיות מקור. אני חושב שהמוטיבים, נקרא לזה האינדיאנים, מאוד דומיננטיים, מאוד נוכחים בסרט. הנושא של איזשהו סוג של הרמוניה בטבע, המקום שבו האדם הלבן, בית האמריקאי הקפיטליסטי, מגיע ומפר את הדבר הזה בעבור בצע כסף. האמריקאים שולחים צבא כדי להגן על חברת מכרות שבאה לכרות, להקים מכרה ולנצל את הכוכב הזה פנדורה בשביל להוציא ממנו איזשהו סוג של מינרל פלאים שיש בתוכו שנקרא אנובטניום. זה התחכום של ג'יימס קמרון, אבל זה נורא עובד, זה נורא אפקטיבי. גם כי אני חושב שזה חלק מהתחכום, גם התחכום במרכאות האמריקאי של איך לייצר מלחמה ואיך לייצר סיפור סביב מלחמה. לקרוא לאוצר הזה שנמצא במעמקי האדמה של הכוכב אנובטניום, ואנחנו יכולים ללכת ולהשיג אותו. אבל הרעיון שבאמת האדם הלבן כובש ומשמיד, אבל בואו נטה אוזן למה שהיה פה לפנינו, לאוכלוסיות שהיו פה לפנינו, ולתרבות שלהם ולמורשת שלהם ולחוכמה שיש להם לגבי הטבע שסביבנו. אז זה הטקסט המקורי, הנושא הזה של כיבוש, הנושא של השמדת עמים וכן הלאה. עכשיו, הצד של האקולוגיה בסיפור הזה כל הזמן היה שם, כי כל הזמן הרעיון הזה כן, להפסיק לנצל את המשאבים של הכוכב הלכת הזה, כי המשאבים של כדור הארץ כבר הגיעו לסיומם, ולכן באים לשדוד את פנדורה. ואיך אנחנו שומרים על האקוסיסטם הזה שנקרא כוכב הלכת פנדורה, מה שקרה ב-13 השנים מאז, זה שהדיבור סביב הנושא של אקולוגיה ומשבר האקלים ושימוש במשאבים נהיה יותר ויותר דומיננטי, ואיכשהו הסרט הזה מצליח לתת לנו ראשי פרקים לדברים שאומנם, שוב, קמרון לא המציא כלום, הדברים האלה תמיד היו בתוך השיח, ואני חושב שיש פה איזשהו סוג של רשימת ראשי פרקים מאוד מעניינת ומוצלחת, לכל מה שהעסיק את התקשורת באמריקה ובעולם ב-13 השנים האחרונות. איזשהו סוג של ראייה קדימה למה יעסיק. לכן, אני מאמין שכשיצא אבטר 2, למרות שהוא עובד עליו כל כך הרבה שנים, יהיה בו משהו שהוא עדיין יהיה רלוונטי לימינו, כי הסרטים האלה נותרים, דיון האקולוגי שלהם נשאר רלוונטי. אבל בעיקר, אני חושב שהסרט נורא אפקטיבי, בצפיות חוזרות, אחד הדברים שהם שמים לב אליהם זה שיש קפיצות בסיפור, קפיצות בעריכה, שאתם רואים שהם דילגו על משהו, וקפצו הלאה. לכן אני מאוד מחכה לזה שיצא אבטאר גרסת הבמאי, או אם יצא אז אני צריך לראות את זה, כי עכשיו אני יותר מודע למקומות שבהם יש, קפצנו לכמה סצנות כדי להתקדם קדימה, ושהסרט הזה יהיה רק 3 שעות ולא יותר מ3 שעות, אז אני מאוד סקרן לראות את הסצנות שנשארו מחוץ לסרט. אז הסרט הזה באמת הוא מדהים מבחינה ויזואלית, הוא נורא אפקטיבי. אני לא חסיד גדול של תלת מימד, אבל התלת מימד בו הוא פנומנלי. באמת אתם נמצאים בתוך הדבר הזה שנקרא פנדורה. אני חושב שיש פה משהו מאוד יפה, הסרט הזה שהוא עוסק באבטרים, באנשים שעוטים על עצמם זהות אחרת. אז הגיבור שלנו מתחבר דרך גזע המוח, קצת כמו שהיה במטריקס, לדמות בשר ודם שהוא חווה אותה והוא מנהל אותה וחווה את רגשותיה וחווה את תחושותה, אבל הוא לא נמצא פיזי בתוכה, הוא מין פאפט מאסטר, הוא מין מישהו שמפעיל את הבובות מבחוץ. והדמויות האחרות הם כולם אנשים שעוטים על עצמם איזשהו סוג של שריון, או אנשים שקטנים שמפעילים מעין רובוטים גדולים ככלי מלחמה. אז כל האנשים הם אנשים שהם לא, כל האנשים הלבנים הם אנשים שהם לא מייצגים את עצמם, הם צריכים להעמיד פנים שהם משהו אחר. ובמידה רבה הסרט הזה הוא כל כך אפקטיבי באימרסיביות שלו, שוב באיימקס תלת מימד, אנחנו ממש נמצאים כאילו בתוך הסרט עצמו. אז זה באמת הרבה הכי דומה לחוות איזושהי תחושה כזאת של אבטר, כלומר הסרט עצמו הוא האבטר שלנו, לכן השם שלו הוא רלוונטי. אין לי מושג איך הם ימשיכו את הסיפור לחלק 2, הסיפור הוא גמור, אבל נראה מה יהיה בדצמבר, אבל אני מודה שהצפייה חוזרת באבטר, בגרסה המשודרגת, המשופצת, וגדולת הממדים ועצומת הווליום הזאת, עשתה לי חשק לראות את אבטר 2, ואת אבטר 3 יבוא אחר כך. הרבה דברים השתנו מאז 2009, מאז ג'יימס קמרון לא עשה שום סרט. אנחנו מחכים לסרט הבא שלו. ג'יימס הורנר, שכתב את הפסקול הנפלא של הסרט, וכתב לא מעט פסקולים נהדרים, כולל הפסקול שהוא כתב לטיטניק עליו, הוא זכה באוסקר, נהרג בתאונת מטוס, 5 שנים אחר כך, אחרי שהסרט יצא. אחד המלחינים הגדולים של הוליווד, של הוליווד בשנות ה-80, ה-90 וה-90 וה-2000. וכן, הוא כבר לא איתנו. אז לכו לראות את האבטר, באמת, אני אומר לכם, לכו. זאת קלאסיקה, זה סרט מלחמה, זה סרט מאוד מאוד בומבסטי, הוא מאוד עצום, מימדים, והוא מאוד 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 מהנה, והוא גם מאוד מאוד חכם. התסריט הוא מאוד בייסיק, אבל הסרט עצמו, הרעיון של הסור, העולם שהם בראו שם, סופר דופר חכם, באמת. עוד רגע נדבר על פסטיבל חיפה שיפתח במוצאי שבת, אבל לפני זה נגיד תודה לפיקסיס שהוציאו השבוע אלבום חדש.
Don't waste your
יודע אם זה הדבר הכי מקורי בעולם, לשמיע באותה תוכנית אבי טולדנו ופיקסיס, או הדבר הכי בנאלי בעולם. לא יודע. לא חלטתי. חשבתי שזה משהו שהוא... איפה עוד תשמעו אבי טולדנו ופיקסיס? אולי בהרבה מקומות תוכלו לשמוע אבי טולדנו ופיקסיס. צריך לבדוק את הנושא הזה. במוצאי שבת יפתח בחיפה, פסטיבל חיפה, מספר 38, מהדורת 2022. אחרי שנתיים של מהדורות קטנות יותר בחסות הקורונה, מהדורה שהיא קצת יותר דומה לפסטיבל מלא, עדיין לא חושב שיש את מלאי הסרטים שהיו בשנים קודמות, וגם אני חייב להודות שאני נורא מחכה לפסטיבלים בארץ, כי אני לא נוסע לפסטיבלים בחול, לא יצא לי לנסוע לפסטיבלים בחול, אז אני מחכה שהסרטים הגדולים והמדוברים מהפסטיבלים בחול יגיעו להקרנות בחורה בפסטיבלים בארץ. אז יש לי כזה מין כזה רשימת סרטים שאני רוצה לראות, ואני מחכה לפסטיבלים כדי למחוק אותם. בפסטיבל הזה, בחיפה, להפתעתי, אני לא מוחק כמעט כלום מהווישליסט שלי. כלומר, הסרטים הגדולים מהפסטיבלים לא יהיו שם. אני מנסה להבין למה זה, אני לא כל כך יודע, סיבה אחת שיכולה להיות שהסרטים הגדולים מהפסטיבלים הפכו לסרטי סטרימינג, נטפליקס ואמזון ואפל ו-HBO מקס, ולכן הם לא מגיעים לפסטיבלים בישראל, אלא הם מחכים להפצה שלהם. זאת אופציה אחת. אופציה אחרת זה שאולי הם יקרים, או שקשה להשיג אותם, או שיש להם איזשהו סוג של מחויבות הפצתית אחרת. דברים לפעמים שקורים בין הדברים. לסרט היחידי שאני ממש מחכה לראות אותו, ומאוד רוצה לראות אותו, ויהיה בפסטיבל חיפה, הוא סרט גרמני שנקרא במערב אין כל חדש, אנחנו כבר מכירים, זה לא פעם ראשונה, שהרומן המלחמתי הזה, על מלחמת העולם הראשונה, מעובד לסרט, אבל אז הנה זה יצא, ושומע על זה דברים מאוד מאוד טובים, זה נשמע מאוד מרשים, זה סרט של נטפליקס, שיופץ בבתי הקולנוע בארץ ובעולם, לפני שהוא יגיע לנטפליקס, ויגיע כאמור לפסטיבל חיפה לפני זה. קודם כל זה טוב שיש שיתוף פעולה עם נטפליקס בפסטיבל, כי זה אומר שאולי בעתיד יגיעו עוד סרטים מנטפליקס לפסטיבל, אני חושב שצריך לעשות את זה כדי שיהיה אפשר לראות אותם על מסך גדול. הוא סרט שאני שומע לה כל כך הרבה דברים, שאני לא יכול שלא לחשוב שאולי הוא יהיה אחד המועמדים הבולטים לאוסקר הזר, נציג גרמניה. אז זה, אני מחכה לראות את זה, אני לא יודע אם הוא טוב או רע, אבל הוא יהיה בפסטיבל חיפה. חיפה. הגנן הראשי של פול שרדר, אני מאוד מחכה לו, הוא יהיה בפסטיבל חיפה. קרבה של לוקאס דונט, במאי הבלגי, שעשה את נערה, a girl, נציג בלגיה לאוסקרים, גם יהיה בחיפה. ולחיות, רימייק בריטי לאיקירו, של קורוסאווה, גם זה. אלה סרטים שאני מאוד מחכה לראות אותם, ויהיו בחיפה, ונקווה מאוד שהם טובים. אז אלה לא המלצות, אלא סתם אלה דברים שמסקרינים אותי. אני מאוד אשמח לראות את המחווה מאוד קטנה ומצומצמת, אבל יותר טוב מעט מכלום, לתאו אנגלופולוס, שתהיה בחיפה. רוב הסרטים האחרונים של אנגלופולוס ממילא, הוא קנו בחיפה, אני חושב שהוא היה גם ידיד הפסטיבל, פגשתי אותו בפסטיבל, הוא היה בפסטיבל לפני מותו. אז כל סרט שאתם יכולים לראות של אנגלופולוס, כדאי לכם לראות על מסך גדול, כי אלה סרטים שדורשים המון המון סבלנות ותשומת לב, ובאמת הדרך היחידה לראות אותם זה על מסך גדול בבית קולנוע. כל שאר הסרטים, תראו, אני המלצתי על כמה סרטים, תכף אני אתן כזה ראשי פרקים על דברים שכבר תוכלו לקרוא גם אצלי בבלוג, וגם בכלכליסט, במקומות אחרים. אני רוצה דווקא אבל להתחיל מהסרט הכי גרוע שראיתי. וזה מעניין כי אני חושב שזה סרט שאפשר להשתמש בו כשיעור לאיזושהי בעיה בסיסית שיש בדבר הזה שנקרא ארט-האוס סינמה וקולנוע אירופאי. שוב, אני מאוד אוהב ארט-האוס, אני מאוד אוהב קולנוע אירופאי, כי אני אוהב שהם עושים דברים מסוימים, אבל גם נורא קל לעשות מניפולציה כאילו שהסרט הוא איכותי, למרות שהוא לא. הסרט נקרא פיסת שמיים, הוא נציג שוויצריה לאוסקר, הבמאי הוא מיכאל קוך, והוא באמת אחד הדברים הגרועים שראיתי. הרבה זמן לא ראיתי סרט כל כך רע, ואני חושב שהסרט הזה הולך להפיל כל כך הרבה צופים בפח, כי התקציר שלו מבטיח את נופי האלפים. סרט שמתרחש באלפים בשוויצריה, ובאמת הנוף יפהפה בסרט הזה. אני חושב שיש לא מעט צופים שלא מחפשים קולנוע בשביל האיכויות שלו, בשביל הדרמה שלו, מחפשים את הקולנוע בשביל מה שנקרא הצילומים, בשביל הנוף. ומי שבא לנוף בסרט הזה, באמת יכול להיות שיקבל את מבוקשו, כי הוא מתרחש באמת בהרי האלפים. אני מודה שבתור סרט שמצולם באלפים, הצילום ממש לא מעניין בסרט, אלא פשוט יש נוף שעל הרקע שלו קוראים דברים. השוטים ארוכים, 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 שזה דבר שאני מאוד אוהב בסרטים שיש שוטים ארוכים, אפרופו, תאו אנגלופולוס, שהשוטים מצולם מאוד ארוכים, אני מאוד אוהב כשהשוטים ארוכים, ושדורשים איתנו סבלנות, כשהשוט מתחיל איפשהו ונגמר במקום אחר, ואנחנו עוברים איזשהו סוג של תהליך, איזשהו מסע, איזושהי תנועה שעברנו עם השוט, עם משך הזמן הזה שעברנו. בסרט הזה אין את זה. פשוט השוטים ארוכים, לא יודע, כדי למשוך את הזמן או משהו. והם גם לא נורא יפים. הסיפור הוא על אישה שמוצאת אהבה אחרי הרבה זמן, שהיא לא מצאה אהבה, איפשהו בכפר נידח באלפים, האזור דובר גרמנית, והיא מתאהבת במין גבר גדל גוף כזה, מיין פאר, מין שור אדם. יש סאבטקסט בתוך זה, כי יש סיפורים של שור, עם שור ופרה, ושור שמרביע פרה, אז הוא מין בן שור אדם, הוא מין אוקס כזה. והיא מוצאת את אהבתה איתו, ומחליטים להתחתן. ומרגע שהם מתחתנים, הוא מיד רץ החוצה ומקיא, ומתברר שיש לו גידול בראש. ופה מתחיל מסכת שלמה של סבל. כלומר, הסרט הוא מהסרטים האלה, ששמים את הדמויות שלהם בתוך, תראו איזה עולם יפה. תראו כמה הבריאה יפה ועוצרת נשימה ונצחית, וכמה אנחנו נועדנו פה לסבול. לאורך כל הסרט יש קטעים של מקהלת כנסייה, ששרה כל מיני מזמורים, בתוך הקונטקסט הזה שאנחנו מבינים שיש פה גם איזשהו עניין דתי, על הנושא של האיסורים וכל זה. אבל הסיפור הדתי לא, או התיאולוגי, לא נורא מעניין אותי גם, כי באמת, אלוהים לא חלק מהסיפור בסיפור הזה, אלא באמת, הסיטואציה הזאת של אנחנו פה, הגענו לעולם הזה כדי לסבול. לא כדי ליהנות, לא כדי לחוות סיפור. ופה מתחילה מסכת ייסורים של הזוג הזה. תנחשו איך זה נגמר. אז גם לא יפה ולא מעניין, ועם איזשהו סוג של מניירה, דמויית ארט-האוסים של שוטים ארוכים ולא מעניינים, והתפתחות נורא בנאלית של סיפור של אוקיי, האנשים שגרים במקום הכי יפה בעולם, חיים איומים ונוראים וסובלים נורא. זה הרעיון. יש לא מעט סרטים אירופאים שהם כאלה, שהם באים מהעולם הזה, ואנחנו מוצאים אותם רק בפסטיבלי קולנוע, אחר כך הם נעלמים לנצח, ולפעמים צריך לראות אותם כדי לדעת להיזהר מהם, כדי לדעת להעריך את אלה שיודעים לעשות את זה באמת טוב. את האנשים האלה שעושים את השוטים הארוכים והאינסופיים, את הבמאים התאילנדים, את הבמאים הרוסים, הטורקיים, היוונים שעושים את זה, המאסטרים של הקולנוע שיכולים באמת להחזיק את הדבר הזה, ולסרטים שלהם יש איזשהו סוג של שער רוח, עוברים איתם איזשהו סוג של חוויה שהיא אסתטית ורגשית ואינטלקטואלית, והסרט הזה אני חושב שהוא כולו פוזה. טוב, תראו את הסרט הדודי הסרט של ליאונה, תראו את ליאונר הדאיו של פאולו טוויאני, תראו את השתיקה של שם מזרחין, את בתולים של מור זגורי, ותנסו לראות לפחות סרט אחד של תאו אנגלופולוס. אלה ההמלצות שלי בראשי פרקים, והרחבות עליהם תמצאו אצלי בבלוג בסינמסקופ, או במדור הקולנוע בכלכליסט. זהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית ראשונה לתשפ"ג. אני עכשיו הולך להקים את הסוכה של רדיו הקצה, אני בתורנות השנה לעשות את זה, לכן בשבוע הבא אני חושב שאם הכל יעבור כמו שצריך, אז התוכנית תשודר מהסוכה של רדיו הקצה.
סינמסקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווין.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.